מצטער מאוד לשמוע את הבשורה המרה כאן. מי יודע מה יהיה הסוף, אז נתפלל עם יצא השם שהקדוש ברוך הוא יצלח ישוע והצלחה בכל מעשי ידינו.
אמן.
וייתן חוכמה ותבונה למנהיגינו.
אמן.
הרב דיבר בסוף על דברים שאמר הרב סולובייצ'יק, אז אני אגיד לכם, השיעור היום בנוי על, נזכרתי, אחד השיעורים ששמעתי בעצמי מפי הרב סולובייצ'יק לפני 35 שנה. אני לא הייתי מתלמידי ישיבה אוניברסיטה, אבל הייתי מגיע מפעם לפעם לשמוע שיעורים. והרב לא דיבר בכלל על פרקי אבות, אבל אני רואה את דברי הרב כהסבר למשנה הראשונה של פרקי אבות. אז נתחיל, אני זוכר בדיוק איך הוא התחיל את השיעור. זה היה שיעור לפני 3,000 רבנים, רבני ארצות הברית, רבנים אורתודוקסיים, והרב שתמיד אמר שהוא מלמד, לא יותר ממלמד. אז כמו מלמד, הוא התחיל את השיעור עם שאלה. הוא שאל את השאלה הבאה: איך מתרגמים באנגלית ברוך? אנחנו אומרים ברכות, כל היום אומרים ברכות. איך מתרגמים ברוך? שתיקה גוערת. 3,000 רבנים, והם יודעים שהרב טומן כאן פח, אבל הוא לא ימשיך. אז תמיד יש איזה קורבן שיודע שהוא צריך לומר את התשובה שהרב מצפה ממנו, ועל סמך זה הוא יתחיל את השיעור. אז הוא אמר, רבי, Baruch means bless. Oh, Arav mitpareitz, bless! Ma pevush babar bless! Ma yachol adam karutz vichome, basar vadam, eichu yachol to bless God. Have a very shum. Bameh yachol ma pevush babar, I bless the Rebbe. אנחנו אומרים כל יום, ברכתו זה, וברכתו כאן, וברכתו שם. מה פירוש הדבר? ברוך. אז הוא אמר, וזה מובא בראשונים, שהמילה ברכה, באמת באנגלית אין תרגום למילה ברכה, אבל בעברית פירוש המילה ברוך, זה תוספת וריבוי. אלה הם דברי אבן עזרא. תוספת וריבוי. אז אם כן, מה פירוש הדבר ברוך אתה השם? אז הוא הסביר, מאז אותו היום שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני מן השמיים, הוא ירד על הארץ, והוא דיבר עם עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מאז אותו יום שהקדוש ברוך הוא גילה שכינתו לא רק לעם ישראל אלא לכל העולם, אבל במשל היובל עם תקיעת השופר, תקיעה אחרונה, נסתלקה השכינה מעל הר סיני ועלתה השמימה. מאותו יום והלאה נופל על עם ישראל התפקיד הזה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא עד אותו היום לעתיד של והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, עד אותו היום הקדוש ברוך הוא לא יבוא לגלות את שכינתו לעיני כל העולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בהסתר. ומי הוא שצריך לגלות את שכינתו וקדושתו בעולם? עמו. ייתן ממלכת כהנים וגויים קדוש סגולה מכל העמים ואם אתם אשר לקחם. איך אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם ברגע שיהודי לוקח בידו כוס מים ואומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו? אני מרבה גילוי שמיים, אני מוסיף על ידיעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אני רואה אותו בכוס מים הזה בפיסת לחם, בתפוח, בכל דבר של העולם. ככה היהודי על ידי הברכה, היהודי הוא שמגלה את קדושתו ושכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז לכן פירוש המילה ברכה, שאני מוסיף ומרבה את כבודו וגילוי שכינתו בעולם. ולכן אין זאת אומרת שאני מברך, אבא מברך את ילדיו, לא עניין של to bless, אלא זה להרבות ולגלות את שכינתו בעולם. הגמרא גם אומרת, כל ברכה שאין בו שם ומלכוס, בכל ברכה חובה להיות לא רק את המילה ברוך אתה השם, זה שם, וגם צריך להיות אלוקינו מלך העולם. ברכה בלי אלוקינו מלך העולם אינה ברכה. שם ומלכות. את זה צריכים בכל ברכה וברכה. לא, על זה כבר מדברים הקשודים. הרשב"א כבר דיבר על זה, שלכל ברכה, או בהרבה מהברכות, יש משהו קצת נגד דקדוק הדברים, למשל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, למשל, את הברכה של אשר קידשנו במצוותיו. בעברית נכונה ומדויקת, מה היו צריכים לומר? ברוך אתה השם, אתה, לא לך, אני מדבר לקדוש ברוך הוא, אלוקינו מלך העולם, שקידשתנו במצוותיך, וציוויתנו, ובכל הברכות אנחנו עובדים מנוכח למיסטר, לגוף שלישי, מה קורה כאן? אני חושב שהרשב"א הוא שאמר את הדברים, אולי לא בדיוק איך שאני אגיד את זה, שפשוט היהודי מתחיל לומר בככה, ואומר ברוך אתה השם, אני מדבר אליו, I'm blessing you, אני מרבה כבוד שמיים, והוא אומר אלוקינו מלך העולם, ברגע שהוא אומר מלך העולם, הוא נרתע לאחוריו, אוי ולפני מי אני עומד כאן, למי אני מברך, אני מברך מלך העולם, אז כאילו פשוט עובר עליו איזה פחד, והוא נרתע לאחוריו. והוא כבר אינו יכול לדבר לנוכח, אלא הוא אומר אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. הדוגמה לזה, הלוא הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו. ברוך אתה השם אלוקינו, זה דוגמת אבינו. לאבא אפשר לדבר בנוכח. למלך, ברגע שהקדוש ברוך הוא הופך בתוך הברכה, הוא הופך למלך, מאז והלאה, כבר מדברים בגוף שלישי. יש את ההרגשה האיומה הזאת של הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם. ידועה מפורסמת הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת, כתוב להשם הארץ ומלואה. יש סתירה, לא רק ברמב"ם יש סתירה. גם בפסוקים מפעם לפעם יש סליחה. אז הפסוק אומר להשם הארץ ומלואה, אבל יש פסוק אחר שאומר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אז למי הארץ? האם הארץ לבני אדם או הארץ הוא להשם הארץ ומלואה? אז הגמרא אומרת כאן קודם ברכה וכאן אחר ברכה. לפני שאתה מבדך על הכוס מים להשם הארץ ומלוא הכל של הקודש ברוך הוא, מהו שמתיר, מתיר אותי להנות מן העולם? הגמרא לא אומרת כל הננה מן העולם בלי ברכה, אז הוא מעל, זה קודשי שמיים, הכל שייך לקודש ברוך הוא, זה גזל גבוה. אז מהו המתיר אותי, או מהו כאילו מוציא את כוס המים מקודש לחול? על ידי הברכה. הברכה הוא המתיר אותי לשתות ולהנות מן העולם. וככה זה בכל הברכות. כל ברכות הנהנין פירושו שהם באים כדי להתיר ליהודי להנות מן העולם. אסור להנות מן העולם הזה בלי ברכה. כאן שואל הרב שאלה גדולה מאוד. זאת שאלה נפלאה. טוב, אני נהנה מכוס מים, מתפוח, מתפוז, מלחם, כל מיני דברים אני נהנה. אבל יש עוד דבר. יש עוד דבר, אני נהנה מחיי, מרוחי, מנשמתי. אני רואה, אני מרגיש, אני מריח, אני חי. אני נהנה מכל החיות שנמצא בי. מה מתיר אותי להנות את אותה הנאה? יש לי בכל השפע. בכל השחר? נבד. לא רע. לא רע. הרב לא אמר את זה, אבל יכול להיות זה. פותח עיוורים, זוקף כפופים. נבד. לא עובר. אז הוא אמר, זה כיוון טוב, זה כיוון טוב. אבל אולי זה לא כולל את כוח היצירה של האדם. אין ברכה. יש לאדם כוח של יוזמה, יצירה, בניין, דברים נפלאים. יש הרבה כוחות באדם. לא כל הכוחות שם. אבל חצי תיאור זה טוב, זה טוב יותר. אז הוא אמר שכאן יש עניין של פדיון הקדש. יש הלכה שאפשר לבדות דבר שהוא הקדש, אפשר לבדות את זה ולהוציא את זה לחולים. אגב, עכשיו אני חושב שיהודי שמשתמש בכל אותם הכוחות לשם קודש, באמת אינו מוציא את זה לחולים בכלל. הוא ממשיך להיות קודש. אבל הרב דיבר על ההלכה של פדיון. פדיון. דבר שהוא קדוש, דבר שהוא קדוש, אפשר לבדות אותו, פעמי אפשר לבדות אותו, או על ידי שוויו, או יש הלכה מיוחדת שהקדש שווה מונה שחילו על שווה פרוטה מחוללת. הקודש ברוך הוא אומר, אפשר לבדות דבר ששווה $1,000, $1,000 בשביל פרוטה אחת. ולכן הוא כותב את זה ואיך שהוא אמר את זה, הרבי שלום אומר, אני פרייר, בסדר, אני מסכים להיות פרייר. אפשר לבדות את ההקדש על ידי שווה פרוטה. כאן מגיע, אנחנו מגיעים לעיקר הדברים. מהרב שיש שלוש פרוטות שהקודש ברוך הוא דורש מכל יהודי ויהודי. אין הקודש ברוך הוא דורש מיהודי אותם הדברים שהוא אינו דורש מעצמו. ישנם קורבנות שהקודש ברוך הוא בעצמו מקריב על ידי זה שהוא במת עולם, ואת אותם הדברים הוא מבקש ודורש מהיהודי. הפרוטה הראשונה, חכמי הקבלה אומרים, זה בלטניה והריגזל, הם עומדים שהקודש ברוך הוא השתמש בסוד הצמצום כדי לברוא את העולם. מה זה סוד הצמצום. אבל הזוהר אומר, לתתר פנוי מלא, אין מקום בעולם שאין הקדוש ברוך הוא נמצא שם, מולי כל הארץ כבודו, אם מולי כל הארץ כבודו, איך יש מקום להכניס את כל העולם שהקדוש ברוך הוא ברא? אין שני דברים יכולים להיות במקום אחד. הקדוש ברוך הוא הלא נקרא מקום מכיוון שהוא מקומו של עולם, אז מה פירוש הדבר? איך הוא בנה את כל העולם? אלא, הם אומרים שהוא עשה את זה על פי סוד הצמצום. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. הוא כאילו כביכול הקטין את עצמו. ועל ידי זה הוא נתן אפשרות לעולם להיברות. יש מדרש, מדרש נפלא, שהמדרש אומר את הדברים, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, נבהל משה ונרתה לאחוריו. משה רבינו שומע את הדברים הללו והוא מפחד ואומר, רבינו שלא, מיני השמיים ושמי השמיים לא יחל גלוך. אז איך אפשר לבנות בית? אנחנו נבנה בית ששם אתה תשרש, זה לא בא בחשבון, איך זה יכול להיות? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאתה סבור, אלא כמו שאני סבור. 20 קדש בצפון, ו-20 קדש בדרום, ושמונה במערב, ואני יורד ומצמצם שכינתי למטה. שם מוצאה המילה צמצום, ומצמצם שכינתי למטה. פעמים, יש פעם השמיים, שני השמיים אינם יכולים להכיל אותי. לפעמים אני יודע ומצמצם את עצמי לתוך עמו, שנמה, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. אז ראשית כל, הקדוש ברוך הוא עבר תהליך של צמצום. הוא צמצם את עצמו כדי לברוא את העולם. הוא גם צמצם את עצמו בצורה מאוד מאוד דרסטית. הלא הוא ברא את כל העולם, ומכל העולם, הוא בחר בעם הכי קטן, שהם יהיו לו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא צמצם את שכינתו כדי לבחור בעם אחד. הקדוש ברוך הוא גם צמצם את שכינתו מבחינה גיאוגרפית. הלא כל הארץ שלו, אבל הוא בחר בארץ קטנה הזאת שאנחנו חיים בה. אבל כאשר אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר והוא נקרא אלוקי הארץ, רש"י אומר אלוקי הארץ, אלוקי ארץ ישראל. אז זאת אומרת שיש לו יחס שונה לחלוטין בנוגע לארץ הזאת, שונה ממה שיש לו בנוגע לכל העולם. זה כאילו הוא אומר, אני תמיד אמרתי בנוגע לאברהם אבינו, גדלותו של אברהם אבינו שהוא ראה שיש בורא לעולם, הוא ראה בירה גדולה, אז בטח יש כאן, מי ברא את כל זה? מה היה הניסיון הגדול הראשון של אברהם אבינו? אברהם אבינו, אני תמיד אומר, כמו שהרמב"ם אומר, שהוא היה גאון אדיר, שמצא את הקדוש ברוך הוא, he discovered God. ומה הניסיון הראשון? אולי מהגדול שבניסיונות, לך לך מארצך ומעולם לך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. יש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש ארץ אחת קטנה ששם אני יותר ממה שאני בכל העולם. אברהם אבינו היה צריך פשוט להתפרץ ולומר, רבני שלו, אני מצאתי אותך ביורקזדיב. אני מצאתי אותך בכל המערכת הגדולה של העולם. אבל יש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 לא. יש לי יחס מיוחד. אפשר להשתמש במילה צמצום. את השאלה שאתה שואל, להגיד איך הוא לשאול גם על הרבנים שלו. אתה מצמצם את עצמך לתוך המשכן, ולכן אתה לא בכל העולם. אבל ככה הקדוש ברוך הוא אומר, זה צמצום. אם אני רוצה, אני מצמצם את שכינתי ויורד למטה. הכוח הזה של צמצום מוסבר על ידי רש"י, רש"י נפלא בשיר השיר.
הקשר שלו לשכינה, אבל לא הצימצום שלו עצמו, הקשר שלו עם
אז לכן, חכמי הקבלה והמדרש אומרים שזהו סוד הצמצום, אם תעיין בדברי התניא במספר מקומות, לא רק יכול העולם להיבדות בלי סוד הצמצום של הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? זה מאותם סוג דברים שאנחנו לא מבינים אותם, אבל זה ככה זה, אבל רש"י אומר את הדברים. הפסוק בשיר השירים, סוגו בשושנים, סוגו בשושנים, אומר רש"י, אני אקרא את הרש"י, גדורה ומסויגת בגדר שושנים. שלמה המלך מדבר על הראיה, זה עם ישראל, היא גדורה ומסויגת בגדר שושנים. די לו, מספיק לה בגדר קל, ואין אחד מהם פורץ בו להיכנס. יכול להיות רק גדר של שושנים, וזה כבר מספיק שאין אף אחד נכנס. רש"י נפלא, הרי חוסן נכנס לחופה, ליבו מתגעגע לחופה ולחיבת חיתונו. בוא לזקק לו, אמרו לו, טיפת דם כחרדל ראיתי. הרי הופך פניו לצד אחר, ולא נשכון נחש, ולא אקרב עוקצו. הקדוש ברוך הוא הגדר, ציוויו של הקדוש ברוך הוא אסור. גדר הוא סיוג של שושנים. רש"י מביא עוד מן המדרש. הרי שהוא עובר בדרך, אדם עובר בדרך, זה בחוץ חם והחמה לוהטת, והעולה בדרך הוא רעב, רעב וצמא, והנה, רואה בחורות בראשי התאנים, רואה פירות יפים על הדרך, מעל הדרך, פושט יודו ליטו, אומרים לו שישראל הם, התאנים הללו שייכים לישראל, ונענה, אסור לקחת. התאנים האלו אינם שלך, יש להם בעלים, אסור לך להיהנות מהם. ומושך ידו מפני הגזל, הרי סוגו בשושנים. מי הוא שאמר לו שאסור לקחת? מה הקול הזה שהוא שומע? זה קולו של לא תגנוב, את זה הוא שומע. יש שם מי שרואה, יש מי שעומד בדרכו, סוגו בשושן. זה הגדר של שושנים של כל יהודי ויהודי. השולחן ערך זאת אומרת כמו שהקדוש ברוך הוא מצמצם את שכינתו כדי לברוא את העולם, ככה צריך להתנהג כל יהודי. אני מצמצם את עצמי, אני לא עושה כל מה שאני רוצה לעשות, אני לא עושה כל מה שאני יכול לעשות, אני מצמצם את עצמי. יש גדר, יש סיוג, ישנם דברים, דברי הקדוש ברוך הוא, שעומדים לנגד עיניי, ולכן אסור, אני לא עושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דורש מן האדם שהוא יתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו נוהג. הקדוש ברוך הוא עצמו נוהג בצמצום, בגדר, בסיוג, לא לפרוץ החוצה, ככה צריך היהודי גם כן להתנהג. יש פרוטה שנייה. הפרוטה השנייה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הכל הוא ברא. נתאר לעצמנו צייר, תמונה יפה. מה הוא עושה כשהוא מסיים את הציור הזה. אז אי שם למטה חותן את שמו. אז הבן שם פרע את הכל, והוא לא חתם את שמו. הקודש ברוך הוא כאילו נמצא בהסתר. הרבי שלנו הוא בעניבות, עם ותנם. הוא אלמוני בעולם. אין הוא מכביד את גילוי שכינתו על כל העולם. יושב בסתר עניין, ואנוכי הסתיר פניי. מצד אחד מלאי כל הארץ כבודו, אבל זה לא בגילוי, זה בהלם. הקדוש ברוך אומר למשה בסנה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, שם כתוב לעולם בלי וב. אומר רש"י, שאני בהלם, אני נעלם, לא רואים אותי. אני לא חתמתי את שמי על הפגיעה הגדולה הזאת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתהלך בעולם כאלמוני. מהרב, שזה אחד הדברים החשובים שהקדוש ברוך הוא דורש מן האדם. ישנם בני אדם שהעיקר בשבילם זה פשוט שיזכרו אותו לדורי דורות, שדורות של תלמידים ילמדו על היום שבו הוא נולד ומה עשה כל ימי חייו. אצל גדול ישראל זה אף פעם לא היה חשוב. 120 אנשי כנסת הגדולה שהקימו ובנו את עם ישראל, מה אנחנו יודעים על אותם 120? את שמותיהם אנחנו לא מכירים, חוץ מעזרא הספר ושמעון הצדיק שהיה משיעדי כנסת הגדולה. אנחנו יודעים שגם מרדכי, חגי זכריה ולאחי, זהו. 110 מאנשי כנסת הגדולה אנחנו לא יודעים מהם. היה להם תפקיד, התפקיד היה לבנות את העולם ולבנות את התורה ולהמשיך הלאה. זה כוחו של כל מי שמלמד תורה ומוסר תורה לדור הבא, שהוא נשאר אלמוני. לא הוא חשוב, אלא התפקיד הוא הכי חשוב. הקדוש ברוך הוא עם ונחם על רב יוחנן, מספר 3, על רב יוחנן. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עם ותנותו. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, הקהל הגדול הגיבה והנורא אשר לא יספון ולא ייקח שוחד. מדובר על הקהל הגדול הגיבה והנורא. וכתיב בתורה, מה כתוב אחר כך? עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמחה. אותו קהל גדול גיבה ונורא, עם מי הוא? עם כל שבל רוח וכל מי שמדוקר. אנחנו נחזור למאמר חז"ל הזה. אז בכלל הרב ממשיך ומסביר שהרבה לא ידוע לנו על גדולי ישראל שבכל התורות, על איזה דוד שלו הוא אומר שכאשר הוציאו לאור ביוגרפיה של הנציב, הוא לא רצה להכניס את זה לבית. אנחנו כבר דור יותר קטן, אנחנו מקבלים איזה רוממות הרוח מסיפורים של גדולי ישראל בתנאי שהם אמת, לא הכל אמת, אבל אפילו אם זה לא אמת, זה מרומם את רוחו של האדם, רק שאני חושב ש... שקר אין לו רגליים בסופו, כותבים כל מיני דברים על גדולי ישראל שלא חייב לו נברא, אבל ישנם אנשים גדולים, מה שהיה לנו, מה שעוד יש לנו.
אז לכן הפרוטה השנייה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתנהל ככה בעולמו וככה הוא דורש מהיהודי, זה להיות עם ונתנם, להיות אלמוני, שהעיקר הוא התפקיד שיש לו בחיים. הכל, הכל, כל הפרסומת, הכל לא חשוב, כל לא חשוב, זה לא חשוב. העיקר המשימה.
של הנציב,
מבולוז'ין? לא, 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 לא. הוא אמר על הדוד שלו שאמר על הביוגרפיה של הנציב. הפרוטה השלישית, פרוטה השלישית אולי הפרוטה הכי קשה מכולם.
הדוד זה מי?
הדוד, מי זה? הסבא היה רב חיים. הקדוש ברוך הוא שומע את עלבונו בכל הדורות והוא שותק. הוא היה יכול לגלות את שכינתו תקף מיד לכל פוקר ואפיקטוס ומשומד ורושה. הוא היה יכול פשוט לעמוד הסיטים ינועו וכולם יקידו וידעו שהקדוש ברוך הוא בורא העולם. והוא שותק, הוא שותק. מי חמוך באלים השם, אומר רבי ישמעאל, מי חמוך באילמים. הקדוש ברוך הוא אילם. כאן הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, דבר מאוד מאוד חמור. לא לשאול שאלות ולדרוש תירוצים תקף ומיד. איפה היית בבני שלנו? איך לא הצלת? למה שתקת? האם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישאל אותנו תקף מיד למה חטאת? למה את זה עשית? הקדוש ברוך הוא ערך הפעם, הוא שותק. השתיקה של הקדוש ברוך הוא יש בה קדושה, הוא ערך אפיים, הוא רב חסד אמס. את זה הוא דורש מן האדם. הוא דורש מן האדם שתיקה בו יותר מזה. הברכה הכי קשה, האדם מוריד לקבר הכי חשוב לו. הוא צריך לומר כשם שמבוקים על הטובה, כך מבוקים על הרע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, אין ברכה יותר קשה מהברכה הזאת. מה הפירוש של הברכה הזאת? צידוק הדין, אני לא שואל שאלות. ובעצם אני מקבל על עצמי את הדין, הגזר דין היום והנורא הזה. זאת שתיקה של קדושה. לא תמיד, לא תמיד מותר לאדם לשאול את השאלות. אותו הדבר אנחנו למדנו, זה אני ראיתי שכבר הרבה שנים מרב חיים, הסבא של הרב. עמד ושומע, קודם כל אמר לו, אליו לא אמתך תזבין חוסי חיפה שרחבת את יצאו והלילה לעולם אחד הוד, מה שאומר אליך. היה אברון יכול לשאול תקף נהיה, תבני שמה קרה לך? הלו אתמול אמרת לי, כי ביצחוק יקורא לכל זרע, הבטחת, הבטחת כי ביצחוק יקורא לכל זרע, ועכשיו אתה אומר לי להעלות אותו לעולם, מה קרה? אברהם אבינו הוא שתק. כאשר המלך אומר, תשלח יוטו עניו על טס לא מאומה, שואל אברהם בן שם, מה קרה כאן? מה קרה כאן? אמרתי לי להעלות אותו לעולם, עכשיו לא. למה הוא שואל עכשיו, לא שאל מקודם, אמרנו, לא שאל תקף ומיד. איך אתה מחייב אותי להעלות אותו לעולם? אז רב חיים, הוא אמר, אברהם אבינו ידע שיש כלל, יש כלל בתורה. לפעמים יש פסוק אחר, שהוא מכחיש את הפסוק הראשון. מה עושים כשיש שני פסוקים המכחישים אחד את השני? עד שיבוא השלישי ויכריע ביניהם. כל עוד יש לי את השאלה, אינני יכול לעשות שום דבר. יש לי שני כתובים המקדישים את זה. ברגע שבא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם, אז מותר לי לשאול, אני רוצה להבין, מה חשבת אתמול ומה חשבת היום? למה אמרת לי אתמול ככה והיום ככה? מתי שואל אברהם אבינו? אברהם אבינו שואל רק אחרי שכבר הוכרעה השאלה על ידי הכתוב השלישי. אבל חוץ מזה, יהודי אומר, ברוך דיין אמס, והרב מתאר אחד הדברים הכי קשים, אומר דבר שהוא לא הבין. ערב יונטף, ערב יונטף, מגיעים הביתה מקבורה, יושבים שבעה שעה, וההלכה אומרת, תקום, תתרחץ, תתלבש, תלך לבית הכנסת להתפלל של הסיונטף, אם זה פסח לומר, הלו בליל פסח, איך אפשר לאדם לעשות את הדברים האלה? אלא זאת היא הפרוטה השלישית, שהאדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת מתי שתיקה, יש קדושה בשתיקה. אלו הם שלושת, שלושת. מה? הנלמדים אינם עובדים, שומעים חרפתם ואינם מחיבים. אז אלו הם שלושת הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא מצמצם את עצמו, והיהודי צריך לצמצם את עצמו על ידי ההלכה. לא הכל מותר, לא הכל מותר. היהודי צריך לשאוף להיות אלמוני, לא להתבלט, לא להתבלט, אלא לדעת שיש תפקיד, ואת התפקיד הזה צריכים לעשות במלואו. והשלישית לדעת מתי לא לשאול שאלות, מתי לא לומר שום דבר, מתי צריכים לחכות עד שיבוא יום ונוכל להבין. נוכל להבין את מקצועתו של הקדוש ברוך הוא. על זה אני רציתי לומר. משנה הראשונה, פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, ומסור ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים הדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, לא להוציא פסק דין במהירות ובפזיזות, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיוג לתורה. הלו, אנשי כנסת הגדולה הם שתקנו הרבה סייגים ובדרים, הם תקנו דיני מוקצח, פייס, כל מיני, עשרו סתם ינון של אקלום, גם עשרו פת אקלום ושמן של אקלום, כל מיני דברים. יש סקירה היסטורית במשך חוכמה, שהמשך חוכמה אומר שהיה הבדל עצום, בין גלות מצרים וגלות בבל. גלות מצרים אחרי 200 שנה לא שינו את שמם, לא שינו את בגדיהם, לא שינו את לשונם. 70 שנות גלות בבל, הרב כותב את זה, כותב בתפילת הלכות תפילה. למה אנשי הכנסת הגדולה תקנו תפילת 18? אז הרב אומר סיבה פשוטה. חזרו מגלות בבל אותם 42,000 שחזרו מגלות בבל, לא ידעו כבר איך לומר משפט אחד בלשון הקודש בצורה נכונה, אלא לשונם היה מעורב עם קלדית, עם בבלית, עם ארמית, כל מיני לשונות, פשוט לא ידעו איך לבקש צורכיהם במשפט נכון אחד בעברית. אז אנשי כנסת הגדולה, הם שחיברו את תפילת 18, שכל אחד יוכל להתפלל
בצעודה נכונה ונבונה. אנחנו יודעים, בספר עזר נתחיל, אנחנו יודעים שהם כבר הגיעו לארץ עם נשים נוכליות. זאת אומרת, כל הבעיות שאנחנו עומדים היום, גם עזר על כל הבעיות הללו. זה לא משהו חדש, אבל צריכים לדעת איך הוא תפל אותה. אבל מכיוון שתוך 70 שנה כבר נפלו הסייגים והגדלים בין עם ישראל ומות העולם, אז אנשי כנסת הגדולה הם שתקנו את הסייגים הגדלים כדי לשמור על הזהות היהודית, על הזהות היהודית. ומתוכם סתם ינם, וכל אותם הדברים לשמור על קדושת השבת, מוקצה ועוד דברים. אז לכן הוא אומר ש... כדי להראות שבמצרים נשארו סייגים, הם לא עברו את הסייגים הגדולים, אז יש בהלכות פסח דברים שאין ושאר ימי טוב. באותו לילה במצרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, לא לצאת מהבית, כסימן שיהודים יודעים איך לשמור על הסייגים הגדולים. בעירו ובעימוצה יש רק באיסור חומץ ולא בכל שאר יסודים. הם ידעו איך לשמור על הסייגים הגדולים, אבל ב-70 שנות גלות בבל עשו הרס וחורבן לזהות היהודית, ומי הם שהעמידו והעמידו את הזהות הזאת? זה היה אנשי כנסת הגדולה. אז הם אמרו שלום שדור ראו מתונבת.
אתה אומר שבמצרים
שמור הסייגים
מסוימים.
אני...
אבל
היו כמעט באמת שעשה ידוע. מכיוון שתוכה עוד לא היה להם. אבל אותם החבר'ה שבבבל כבר היה להם תורה 1,000 שנים, אז התורה הייתה צריכה לשמור על זה. זאת אומרת, במצרים תוכה לא היה להם. אבל הזהות היהודית היא כן שמרו. הם היו מצוינים שם, זה כל החצוב. זכות גדולה מהם לזאת, אתה צודק. הגמרא מסכת יומא, גמרא מפורסמת. דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמון אנשי כנסת הגדולה? אוי, עוד 15 דקות. למה נקרא שמון אנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה? גמרא אומרת, נאמר מקרו, למה קראו להם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה? אותה משה בו משה ואמר, משה אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אגב אותו הפסוק, כבר ראינו במספר 3, הקהל הגדול הגיבור, ככה משה רבינו מתאר את הקדוש ברוך הוא. אותו ירמיהו, בא ירמיהו ויאמר, נוכלים מקרקרים בהיכלו עיינו נורותיו, הנוכלים פשוט נמצאים בקודש הקדושים, איפה הפחד של הקדוש ברוך הוא? לא אמר נורא. בפרק ל"ב הוא מתפלל והוא אומר, הקהל הגדול הגיבור, אינו אומר נורא. בוסו דניאל, אחריו בא דניאל אומר, נוכלים משתבדים בבונו וגולה, בפרק ת' שם הוא מתפלל, איי גבורותיו, איי גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, לא אמר גיבור. אותו, אינו, בואו, אנשי כנסת הגדולה, ואומרו, אדרבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו. זאת היא גבורתו של הקדוש ברוך הוא שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, הוא נותן אפשרות לרשעים, שהוא אינו מחלה אותם מיד, ואלו הן נוראותיו שאלמול עם אורו של הקדוש ברוך הוא. במה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נורא? על ידי זה שהיך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. המציאות של עם ישראל זהו סימן שהקדוש ברוך הוא נורא. שואלת הגמרא ורבונן, איך יעבדי הכי? זה כל כך יפה מה שהגמרא אומרת. רבונן, זאת אומרת, ירמיהו ודניאל, איך העיזו לא לתאר את הקדוש ברוך הוא כמו שמשה רבינו תהיה? משה רבינו אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. אז איך ירמיהו ודניאל מחסדים מהתיאור הזה של הקדוש ברוך הוא? עומר רב אלעזר, זה יפה מאוד. עומר רב אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפי חוכלו כיס בובו.
הם יודעים שהקדוש ברוך הוא אמיתי, אז הם לא שיקרו. ירמיהו עומד ורואה את חורבן הבית והארץ בגלות עם ישראל. הוא לא מרגיש בנפשו שהקדוש, הוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נורא. אז מה הוא יעשה? הוא יאמר, כן, לקום להגיד לו, בעמדה. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, שהוא אינו מרגיש את הדבר. ירמיהו יודע שהקדוש ברוך הוא אמיתי, לכן לא כזבו בו. דניאל אינו רואה גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. לא רואה?
לבד, אבל כאשר מדובר על תפילתו של ירמיהו, זה תפילה משלו. זה כבר לא דברי נבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כאן, בתפילה שלו, לא. כאילו שינתו של הקדוש ברוך הוא. לא מרגיש. מה שאני רציתי לומר, אם אנחנו נעיין בשלושת הדברים הללו, הווה מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סיוג לתורה. רק דרך אגב, פעם אמרתי שהמבוכה של הדור שלנו, שאנחנו תוך מספר שנים מועטות עברנו את ירמיהו, דניאל ואנשי כנסת הגדולה. חורבן יהדות אירופה, חורבן אויה ונודה. חורבן שלא רואים את נורא אותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה גלות יהודים פשוט בלי בית בעולם. שלוש שנים אחרי זה כבר נמצאים בתקופה של שיבת ציון. כמו שפעם שאלתי, מה זאת אומרת? אנשי כנסת הגדולה היו גדולים מירמיהו ודניאל? אנשי כנסת הגדולה ראו מה שירמיהו ודניאל לא ראו? אמרתי לא, ירמיהו היה יותר גדול מאנשי כנסת הגדולה. דניאל היה יותר גדול. אבל אנשי כנסת הגדולה פשוט חיו בתקופה אחרת. ירמיהו חי בתקופת חורבן, דניאל חי בתקופת גלות, ואנשי כנסת הגדולה כבר רואים בניין הבית ושיבת ציון. השינוי הוא לא בגדלוס או בקטנוס, פשוט תקופה חדשה בהיסטוריה. אנחנו עברנו את שלושת התקופות הללו תוך שלוש שנים, לא תוך 70 או 80 או 100 שנה. אז לכן יש בלבול המוחות בנוגע שאנחנו עוד לא מבינים את הכל. אני רציתי לומר, להסביר את ה... משנה, אני רוצה להסביר את שלושת הדברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה לפי אותם שלושת המאפיינים של הקדוש ברוך הוא. שהרב אמר, אחד המאפיינים של הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא דורש מכל יהודי ויהודי היה לא לבקש תשובות על כל השאלות שמעיקות ומציקות לנו. צריכים להתנהג עם שתיקה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, ויש דברים שאנחנו אף פעם לא נדע. צריכים להתנהג עם השתיקה של ברוך דיין האמס. הווה נתונים בדין, פירושו של הווי מתונים בדין. לא רק להיות מתונים בדין, דין תרע, הווי מתונים בדין לשפוט על תקופה בהיסטוריה או דבר שקרה, לא לשפוט תקף ומיד. חובה לחכות. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים את כל התמונה. ראשי כנסת הגדולה אמרו את זה מכיוון שהלא הם החזירו התורה ליושנה. משלושת התארים הללו, גדול, גיבור ונורא, איזה מהם מדבר על השתיקה הזאת, שתיקה של קדושה, לא לבקש תשובה מיד על כל תופעה מציגה בעולם. נורא. מנין אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שותק? מי כמוך בעלם השם? מי כמוך בעלמין? מי כמוך בעלם השם? מה כתוב הלאה? נורא תהילות. האילם הזה, הקדוש ברוך הוא, זה נוראו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שותק. אנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה וחיברו את השמונה עשרה הקהל הגדול, הגיבור הנורא, הם אמרו, הווי מתונים בדין. מכיוון שמתונים בדין פירושו לא להיות מהיר לשפוט, לא להיות מהיר לשפוט. אני אגיד לכם, אולי לא כדאי אפילו להתחיל עם זה, אני שומע רק כשאני נמצא במכונית. כל גדולי עולם שמראיינים אותם ברדיו, כל אלו שטעו את כל הטעויות הנוראות של 13 שנים האחרונות, והם ממשיכים עם השטויות. לשתוק קצת! טעית כבר? הבאת עלינו את הצרה הזאת? לשתוק! אולי הגיע הזמן לחיים יהודי פשוט פשוט. יהודי שם יתנו מיצס, שיש לו יותר שכל, מעט והקטנה מכל גדולי העולם שלנו. אבל מראיינים אותם והם כותבים שטויות ואומרים שטויות, אוי ונורא. That's enough. הווי מתונים בדין. הווי מתונים בדין. והעמידו תלמידים הרבה. אתם יודעים איך מעמידים תלמידים הרבה? אמרנו, שעכשיו אמר, אנשי כנסת הגדולה לא ביקשו שום גדולה לעצמם. כל גדולי ישראל שבכל הדורות, התפקיד היה העיקר, להעביר את התורה מדור לדור. את מעמדם בהיסטוריה או לנצח לא עניין אותם בכלל. הם היו עם ונתנים. הם חיו באלמוניות. כדי להיות רב ומלמד, הרב שמעוניין בנצח שלו, שידעו עליו, לא יהיה רב איתו. הוא צריך להתמסר כולו לתלמידיו. העמידו תלמידים הרבה, וזה, יש לי כאן את הגמרא כאן של רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא עם ונתנותו. העמידו תלמידים הרבה, זה תפקיד של גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הקהל הגדול, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עם ונתנותו, והעניבות הזאת היא הנותנת את האפשרות והכוח והחוכמה להעמיד תלמידים הרבה. כל גדולי ישראל לא היו מעוניינים בעצמם, אלא מעוניינים היו להעביר את התורה לדור הבא. הם חיו באלמוניות, לא היה חשוב להם שידעו מתי נולדו, מתי נפטרו, שום דבר. שנוי בנביאים, דכתיב ככה אמר רום וניסו, שוכן אב וקדוש שמו, רום וקדוש אשכון,
זה מההפטרה של יום הכיפורים. ביי, דרבי שלנו, רום וניסו, שלחינה בכל ושמור, ומה כתיב אחריו, כתיב בתרי ודקו ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נזכרים. ומשולש בכתובים, לכתיב שירו ללוקים, זמרו שמור, סולו לרוחי ורבות בכל שמור, ואילזו לפנות. רבי שלנו, שנמצא על פעמות עולם, וכתיב בתרי, מי הוא הרבי שמור הזה, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוקים במעון קדשו. העמידו תלמידים הרבה, זהו הקהל הגדול. הקהל הגדול. גבותו של הקודש ברוך הוא עם ונתנותו. זה שמי לעולם. אלמוניותו של הקודש ברוך הוא. ועשו סיוג לתורה. עשו סיוג לתורה, זה פשוט, הכי פשוט מכולם. הקהל הגדול, הגיבור. איזהו גיבור הקודש יצרו. מה זה עשו סיוג לתורה? לא להתפדץ, כוח הצמצום. הקלה אומרת, תיפדם כחרדו ראיתי. הוא מסתובב ממנה. הולכים על הדרך ואדם רואה איזה פרי יפה. לא, 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 יש קול שאומר לו, אל תיגע בו. אז לכן, מה שרציתי, אני רציתי לקחת את אותו שיעור של הרב ולהסביר את המשנה הזאת הראשונה שבפרקי אבות. אותם חכמי ישראל שתקנו את הקהל הגדול, הגיבו והנורא, שהחזירו התורה ליושנה, הקהל הגדול, הגיבו והנורא, אנחנו שומעים תוך אותם שלושת הדברים שהם אמרו, הווי מתונים בדין זה נוראותו של הקודש ברוך הוא. העמידו תלמידי זה גדלותו של הקודש ברוך הוא. ועשו סיוג לתורה זה הכוח של גיבור, גיבור הכובש הקיצור. כשאדם יודע שיש מיצב, יש גדר, סוגה בשושנים, כל השולחן הערך כולו, כל דין ודין, כל מצווה ומצווה, מדד כסיוג וגדע לפני האדם שלא יתפרץ החוצה. זאת אומרת שהכל הכל מובן שאת אותם הדברים הגדולים אגב צריכים להבין אותם לא רק כמו שאמרנו הרי נתונים בדין זה לא רק על דין תורה אבל פשוט צריכים מאוד להיזהר מלשפוט על תקופה בהיסטוריה או דבר שקורה צריכים לגשת ממש בכובד ראש. יש הרבה דברים שקורים ושקרו כאן במשך השנים האחרונות. טעינו טעויות רבות ועוד ממשיכים, פשוט ממשיכים לפסוק ולדון להגיע להחלטות, צריכים להיות מאוד מאוד מתונים בדין. אילו היינו באמת מתונים בדין, אולי היינו חוסכים לעצמם הרבה הרבה יותר. יהי רצון שנזכה להיות השם להיות מתונים בדין, להעמיד תלמידים הרבה, ברוך השם אנחנו מעמידים תלמידים הרבה, אבל זה עוד לא מספיק. ואת הסיוג הזה לתורה מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, שיעברו השבועות הללו יותר בשלום ובשלום 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 וב